בוקר טוב ושלום וברכה. אנחנו בדברי הרמב״ם, ואתה אחרי לדבר במה שרציטיב. זה בהוצאה הזאת עמוד קוף למדי. כי כמו שלא השיג עצומת צבעים ולא השיג אחרי שקולות, זאת אומרת, כמו שאדם עיוור מלידה, כשאתה מספר לו שיש כזה דבר שקוראים לזה צבעים, כאילו תנסה להסביר לו את זה במילים ולתאר לו את הדבר הזה שנקרא צבעים, הוא לא משיג את זה. זאת אומרת, הוא יכול להיות, אולי הוא יצליח להבין כל מיני כיוונים, או... אבל ברור שזה שונה מאוד ממה שקולט אדם שרואה. ולא ישיג החרש הקולות. אותו דבר, אדם חרש שמעולם לא שמע צלילים, גם אם הוא חכם ואתה תוכל להסביר לו כל מיני דברים בשכל, זה יהיה מאוד, מאוד רחוק כנראה מההבנה של העניין הזה, של עניין הקולות. ולא הסריס תאוות הביאה, זאת אומרת שאין לו את תאוות הביאה, אז גם פה הוא לא יודע לחוש את התחושה הזאת, זה לא במושגים שלו. זאת אומרת, הרמב״ם כן לא ישיגו הגופות התענוגים הנפשיים. כן. הגופות, הכוונה היא היצורים בעלי הגוף. זאת אומרת, בני אדם, שאומנם יש בהם נפש, אבל גם הם, בעולם הזה, הם יצורים גופניים, שיש לנו גם את הגוף, אנחנו לא באמת מצליחים לקלוט מה זה עונג רוחני. כלומר, יש לנו מושג מסוים, כי אנחנו מרגישים כל מיני הרגשות, אנחנו יכולים לדמות דימויים, אבל כמו שהרמב״ם אומר, הפער הוא עצום. בדיוק כמו שהוא תיאר את העיוור, שכמו שאמרנו, זה ודאי לנו שיש פער מאוד מאוד גדול, גם אם הוא יצליח איכשהו לחוש את הכיוון של איזה שהם הרגשות כאלו או אחרות שקשורות לחוש, אבל זה רחוק מאוד. כמו שלא ידע הדג יסוד האש להיותו בהפקו, כן? זאת אומרת, דג זה יצור מן המים, כל מציאותו היא מן המים ואין בגוף של הדג את האש, כן? כיוון שהוא מציאות אחרת, מציאות הפוכה. כן לא יוודאו בזה העולם הגופני, תענוגי העולם הרוחני, אלא אין אצלנו בשום פנים תענוג זולתי, תענוג הגופות בלבד, והשגת החושים מן המאכל והמשתה והתשמיש. כן, כלומר, זה המושגים של עונג, של הנאה. וגם כשאנחנו ננסה לצייר לעצמנו איזושהי הנאה רוחנית, אנחנו נשתמש בדימויים האלה, כי זה המציאות שלנו כרגע. ומה שהוא חוץ מזה, הרי הוא אצלנו בלתי נמצא, זאת אומרת, בלתי נמצא, הכוונה הוא לא כלול בעולם המושגים שלנו, גם אם יספרו לנו שיש דבר כזה. ולא נכירהו ולא נשיגהו בתחילת המחשבה, אלא אחר חקירה רבה. כלומר, הכוונה אחרי שאדם מאוד מאוד יתאמץ, הוא יצליח להשתחרר קצת מהדימויים הגופניים. עכשיו שוב, זה לא שהוא יחוש את העונג הרוחני שאנחנו מדברים עליו, שהנפש מתענגת כשאין לה קשר אל הגוף. זה ודאי שהוא לא יצליח. כי הוא, יש לנפש שלו קשר אל הגוף, היא מוטמעת בגוף. ואלה היא חובה את הכל דרך הגוף. אבל דרך ההכרה, דרך השכל, אפשר יהיה, נאמר, להכיר את זה שיש שוני מאוד משמעותי, ואולי גם להבין קצת את הכיוון של מה שאנחנו מכנים אותו עונג רוחני. כן.
אנחנו יכולים להרגיש עונג רוחני, כאילו כרגע, או שזה גבוה מאיתנו מאוד?
לא, אז שוב, עונג רוחני צרוף, זאת אומרת, מה שהנפש מרגישה כשהיא לא קשורה אל הגוף, זה אנחנו לא נצליח להשיג. כן, זה כמו שאומר, זה כמו העיוור הזה. את הגוף הופך אותנו להיות נטולי חוש ההרגשה הרוחני הזה. אבל אנחנו כן יכולים לדמות את הרגשות הרוחניות לאיזה מין דמיונות שקשורים להרגשות החומריות האלו, ועל ידי השכל ליצור את את ההפרדה. זאת אומרת, כן להתקרב יותר להבין מה זה. אבל לא ממש לחוש את זה. ואומנם, התחייב זה מיותנו בעולם הגופני, זאת אומרת, זה מוכרח, כיוון שאנחנו נמצאים עם הגוף, ולפיכך לא נשיג אלא תענוגו של הגוף. כלומר, את מה שהגוף משפיע על ההרגשות הנפשיות. אבל התענוגים הנפשיים, הרי הם מתמידים בלתי נפסקים. כן? זאת אומרת, בשונה מכל מיני עינוגים עולם הזהים, שאנחנו יודעים שהעונגים האלה הם קצובים בזמן. בוא נניח שאדם רוצה להתבונן קצת על עונג האכילה. כמה זמן זה עונג האכילה? כלום. כן, העונג של האכילה הוא קשור לבלוטות הטעם, שנמצאות ככה בלשון בכל מיני אזורים. ברגע שאתה בולע את זה, זה כן, עובר כמה סנטימטרים בגרון, נגמר הסיפור. אין שום תחושה של הנאה. עונג השינה. כן, עונג השינה הוא קיים אולי בהתחלה ככה, שאדם שוכב על המיטה, פושט את האיברים שלו, אז אם הוא באמת עייף, אז הוא מרגיש כך את התחושה הנעימה של המנוחה. וזה גם, זה כמה דקות. אם הוא באמת עייף. אם הוא לא עייף, אז הוא לא כל כך יתענג. ואם הוא באמת עייף, אז זהו, ייגמר. ברגע שהוא נרדם, זה נגמר. עונג הרחיצה. כמה אדם נהנה מהעונג הזה. גם כן, אולי תוך כדי הרחיצה, אולי, זה תלוי. הוא מתרחץ במים חמים, אז זה יכול להיות יותר. זה לא בדיוק הרחיצה, זה עונג החום. העונג הרחיצה, נניח שהוא מתרחץ במים עיקרים, הוא לא ירגיש אותו ברחיצה, הוא ירגיש אותו אחר כך. הוא ירגיש את הניקיון הגופני. כמה זמן לוקח לניקיון הגופני הזה להתפוגג ולתחושה? במקרה הטוב שעה. עונג התשמיש. זה רגעים ספורים. בקיצור, כל העונגים האלה הם חולפים. זה סוג העונגים שאנחנו מכירים. אז אומר הרמב״ם, בוא אני סבך את האוזן קצת, שתבין שעונג רוחני, כלומר בלי גוף, התענוגים הנפשיים הרי הם מתמידים בלתי נפסקים. כן, נכון, אנחנו לא יכולים לצייר לעצמנו מצב כזה, נכון? כי אנחנו לא מכירים מצב כזה בכלל, של עונג קבוע. כן, כי אם נשווה את זה לכל מה שאנחנו מכירים, אין דבר כזה בסוג העונגים שאנחנו מכירים אותם. אבל התענוגים הנפשיים הרי הם מתמידים, בלתי נפסקים, ואין ביניהם ובין אלו התענוגים יחס בשום פנים. עכשיו, גם מה שאנחנו קוראים לזה עינוגים רוחניים, נניח שיש לאדם גם מיני סיפוק, או כן, סיפוק לא מדבר פיזי, סיפוק מאיזה הישג, או שהוא מרגיש איזשהו עונג מהחוכמה, עונג מהחוכמה, או עונג של הדבקות באלוקים. גם פה, כיוון שמדובר במצב שאנחנו חוברים לגוף, זה מתפוגג מאוד מהר, ומסתבר מאוד, ונראה לי שזה מה שהרמב"ם מתכוון לומר, גם במצבים האלה שאנחנו קוראים לזה מצבים של עונג רוחני, זה לא ממש עונג רוחני. עובדה שהוא מתפוגג. גם העונג הזה. זה אולי בסיבה של דבר רוחני, אבל אנחנו לא מצליחים כל זמן שלם שמחוברת לגוף, לחוש את העונג הזה באופן צרוף ומזוקק מכל ההשפעות הגופניות. לכן, כמו שאמרנו, גם כשהסיבה לעונג היא סיבה רוחנית, העונג הזה הוא מתפוגג. וגם באופן פשוט אנחנו חשים אותו בכל מיני תחושות שמאוד דומות לתחושות של העינוגים הגופניים. כן, לתחושות של עונגי הגוף. בואו ניתן לכם דוגמה רק. בואו נניח שאדם חש אהבה. כן, ואפילו נניח שיש לו אהבה לדבר רוחני. יש לו אהבת החוכמה, אהבת התורה, או אפילו אהבת השם. עכשיו, תחושת האהבה הזאת היא תחושה שהיא נעימה בנפש. אם אנחנו נחשוב טוב קצת על התחושה הזאת, בדרך כלל האהבה יוצרת לנו איזה מין תחושת חום כזו. כן, מה זה תחושת תחום הזו? זה תחושה גופנית. עכשיו, למה? כי כשיש באדם מצב רגשי של אהבה, אז מצב הרגשי של האהבה, הוא נמצא בנפש אמנם, אבל בגלל שהנפש מחוברת לגוף, אז מיד זה משפיע על הגוף. וזאת הסיבה שבגללה אנחנו יודעים היום למדוד כל מיני תגובות של הגוף למצבי נפש. נניח אתה יכול למדוד מה קורה בגוף של בן אדם שהוא נמצא במצב של חרדה. כן? אתה תוכל לראות היבטים על מערכת העצבים שלו, על זרימת הדם שלו, על קצב הלב שלו. וככל שהמכשירים שלך יהיו יותר מדויקים, אתה תראה הרבה הרבה תנודות בגוף. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שלמרות שהחרדה היא בעצם מצב נפש, כיוון שהנפש ממוזגת בגוף, זה מיד משפיע על הגוף, מיד משפיע על הגוף, ואתה חווה כל מיני חוויות שקשורות למה שהגוף גורם לנפש, בעצם. זאת אומרת, כמו שאמרנו, אין לנו תחושות רוחניות מזוקקות. זה תמיד יבוא עם הגוף. ואפילו אם ניקח, כמו שאמרנו, אהבה, בוא נניח שאדם ככה, יש בו רגש של שמחה, או רגש של אהבה, מיד, מיד, הרגשות האלו בנפש יוצרות תגובות פיזיות בגוף, וכיוון שנוצרו תגובות פיזיות בגוף, הגוף חוזר ומשפיע על הנפש עצמה, כמו כל החושים שמשפיעים על הנפש עצמה. ואז אתה חווה איזושהי חוויה מסוימת, אתה אומר, זה חוויה נפשית, אבל זה לא בדיוק. כלומר, החוויה נמצאת בנפש, זה פשוט, אבל היא נמצאת בנפש בגלל שהגוף גרם לנפש להרגיש את הדבר הזה. כמו שאמרנו, נניח חום האהבה. כן, כשאנחנו בחברה של אנשים שאנחנו אוהבים אותם, והם אוהבים אותנו, זה נותן לנו חום, נכון? ככה קוראים לזה. חום. בבית הזה יש חום. אז מה הכוונה? שיש רגשי אהבה גלויים בין בני הבית או בקבוצה הזאת. אז יש הרבה את המילה חום, זה כפשוטו. אנחנו חשים תחושה של חום. התחושה של חום היא תחושה גופנית, אבל האהבה היא משהו בנפש. אז ההסבר לזה, זה בגלל שהנפש יוצרת מיד פעולה על הגוף, והגוף, כיוון שהוא פועל איזושהי פעולה, הנפש מרגישה את זה. בקיצור, אין לנו תחושה, וזו הסיבה גם שזה פוסק. למה זה פוסק? כי אתה חש את זה דרך הגוף, והגוף באיזשהו שלב הוא מפסיק את הפעילות שלו הזאת. אז אתה תפסיק לחוש את זה גם כן. כן, לכן גם מה שאנחנו קוראים לזה עונג רוחני, זה לא באמת עונג רוחני מזוכח. זה עונג שהוא מתחיל ממצב מסוים של הנפש, הקלועה בתוך הגוף, שמשפיע על הגוף, וחוזר הגוף ומשפיע על הנפש את הרגשות הגופניות. כן, זה מה שאומר פה הרמב״ם. לכן הוא אומר, הדימוי שלו לעברים הוא דימוי כפשוטו. זאת אומרת, זה ממש ממש, אין לנו מושג מה זה. עונג רוחני צרוף. אנחנו יכולים, כמו שאמרנו, להבין את הכיוון, להבין את זה, כמו שעיוור יכול להבין כיוון מה זה צבעים, או חרש יכול להבין כיוון מה זה צלילים, אבל זה מאוד מאוד כיוונים קלושים. ואין נכון אצלנו בתורה, ולא אצל האלוהים מן הפילוסופים, לומר כי המלאכים והכוכבים והגלגלים אליהם תענוג, אלא יש להם תענוג גדול מאוד במה שהשכילו מן הבורא יתפאר בתרומם, והם בזה בתענוג מתמיד בלתי נפסק. כן, זאת אומרת, גם על פי תורה, וגם על פי הפילוסופים האלוהיים, כלומר, זה הפילוסופים שעסקו במדעי האלוהות. לא עסקו רק בעניינים שקשורים לענייני הטבע של עולם החומר, אלא התעסקו גם במה שאחרי העולם החומרי, מה שמעבר לעולם החומרי, וזה הוא קורא פילוסופים אלוהיים. אז לא נכון אצלנו לומר כי מלאכים, שזה ישויות רוחניות נטולות גוף, וכוכבים וגלגלים, זה נפשות, ככה בתפיסה שהייתה בעבר, אנחנו יודעים שהיום כוכבים זה ישויות חומריות לחלוטין. גלגלים במושגים שלנו לא קיימים. שזה מין כדורים כאלה שעשויים איזה חומר מזוכח, ככה תפסו בעבר. אבל לא משנה, כרגע מה שחשוב זה העיקרון. כלומר, התפיסה בעבר הייתה שכוכבים והגלגלים זה ישויות חומריות. רק הם סברו שהחומר שממנו עשויים הכוכבים והגלגלים הוא חומר מזוכח מאוד, הרבה 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 יותר מזוכח מהחומר שממנו עשוי הגוף האנושי או כל עולם החומר שאנחנו מכירים אותו, כדור הארץ. כן, מאיפה הם הגיעו למסקנה שזה חומר מזוכח? כי הם ראו את הכוכבים שהם, נכון, כוכבים מנוצצים. הם חשבו שזה שהכוכבים נוצצים, זה אומר שיש בהם חומר לא עכור. זאת אומרת, פה אנחנו רואים, נגיד, נניח שככל שהיסוד שממנו עשוי החומר, מהו היסוד החומרי ביותר? הכי חומר. יש לנו את ארבעת היסודות בתפיסה
אדמה.
שהייתה בעבר, נכון, האדמה. והאדמה היא עכורה, כן? היא כהה בצבע שלה. כלומר, אם אתה מסתכל על הכוכבים ואתה רואה אותם נוצצים, זאת אומרת, הם עשויים מחומר מזוכח. ואם אתה מסתכל על הגלגלים שהם יותר מהכוכבים ואתה לא רואה כלום, כי הם שקופים, אז אתה יודע שהם עשויים מחומר עוד יותר מזוכח. וזה לא מסוג החומרים שאנחנו מכירים. שבתפיסה העתיקה החומרים היו ארבעה. מים, אוויר, אש ואדמה. זה לא מסוג החומרים האלה. זאת אומרת, אפילו חומר כמו אש, שהוא חומר מאוד מאוד עדין, הוא גס יחסית לחומר שממנו עשויים הכוכבים והגלגלים. וכיוון שהם עשויים מחומר מאוד מאוד מזוכח, לכן החומר שלהם לא מפריע להם, לא מפריע להם לחוש תחושות של עונג רוחני בלתי פוסק. זה מה שהוא אומר, שבזה גם התורה מסכימה לזה, וגם הפילוסופים, כי המלאכים והכוכבים והגלגלים, כן, לא נכון לומר שאין להם תענוג, אלא יש להם תענוג גדול מאוד, במה שהשכילוהו מן הבורא יתברך ותרומם, כלומר, תוצאה מההשגה הזאת. והם בזה בתענוג מתמיד בלתי נפסק. ואין תענוג גופני אצלם. ולא ישיגו, כי אלה הם חושים כמונו שישיגו בהם מה שנשיג אנחנו. זאת אומרת, את סוג העינוגים שאנחנו חווים, הם בכלל לא חווים. כי הם מציאות אחרת. אמנם, כמו שאמרנו, מלאכים זה בכלל בלי גוף, זה ודאי מציאות של איכותי, אבל גם הגלגלים והכוכבים שהם מציאות של נפש עם גוף, כן? זה גוף הרבה הרבה יותר מזוכח, הוא מאוד רוחני יחסית המציאות שלו. וכן אנחנו, כשיזדקך מאיתנו מי שיזדקך, שזה מצריך את התהליך של ההתעצמות השכלית, שזה הרוחני שבאדם, ויגיע לאותה מעלה אחר המוות, אותה מדרגה, לא ישיג התענוגים הגופניים ולא ירצה בהם, אלא כמו שירצה מלך גדול המלכות, להתפשט מלכותו השול לשחק בכדור בחוצו. כן, זאת אומרת, אומר הרמב"ם, דמי לך איזה, אני יודע מה, אלכסנדר מוקדון. איזה אחד, נראה לך שהוא מתאים לו לשחק עם כדור ברחוב כמו ילד. זה לא שייך בכלל. כך גם פה, זה משחק ילדים. עונגי הגוף, זאת אומרת, מה שאנחנו עושים מזה מאוד מאוד עיקר. כשאנחנו נמצאים בעולם הזה, ויש כאלו שמבחינתם זה מטרת החיים שלהם, שזה המצווה העונג הגופני, זה כל כך חסר משמעות לנפש שהיא נמצאת כבר בלא הגוף. לכן הרמב"ם מדגיש את זה, כמו שאתם רואים, גם צדיקים גדולים, אפילו משה רבינו, כל זמן שהוא היה עם גוף, גם עם הגוף שלו מאוד מאוד מזוכח, גם אנשים בסדר גודל כזה, גם הם לא מצליחים להשתחרר לחלוטין מעונג גופני, רק אחרי המוות. וזה, מה זה מוות? מוות זה נפש שנפרדת מן הגוף. כן? כבר היה זמן שבו בלי ספק נתן יתרון המשחק באותו כדור על המלכות. הרי כשהוא היה ילד קטן, מה היה מעניין אותו עכשיו להיות מלך? מה שמעניין אותו זה לשחק בכדור. וזה בזמן קטנות שנה, בצחלותו בשני הדברים. כמו שאנחנו היום ניתן יתרון לתענוג הגופני על הנפשי. כן? אז אנחנו כמו אותו ילד קטן שמשחק משחקי ילדים, ולא מכיר את המציאות האמיתית והמשמעותית. טוב, אנחנו נעצור פה, בעזרת השם, בלי נדר, אנחנו נצטרך יותר להדגיש בפעם הבאה, גם מתוך ההמשך, לצייר נכון, טוב, את מה שהרמב״ם פה רוצה בעצם להמחיש לנו, דרך כל, דרך כל ההסברה הזאת. טוב, עד כאן.